ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו מבקשים כל אחד מהיושבים להציג את עצמו בשני משפטים, גם באיזה מחזור ומתי הוא היה בישיבה. לאחר מכן ניכנס לאיזשהו סוג של להפסיח שאלות, תשובות, התייחסות. אני אומר מראש בקהל, אם למישהו יש סיפור מעניין, אם מישהו רוצה לשאול משהו, אז זה רב שיח של כולם, לא איזה משהו שהוא סבור, ובהחלט נשמח פה לשיתוף פעולה. אז בראש ובראשונה, הרב שלמה, מומחים לפי הסדר, שכל אחד מהיושבים יציג את עצמו.
אני שלמה גושטיין. בעיקרון גדלתי בנערותי בנתניה, גמרתי את יבא נתניה בתשעים כבזי, שנת מלחמת ששת הימים. בגלל המלחמה החלטתי לעלות לירושלים ולא ללכת לכפר חסידים. אני אב האמינה הרצינית ביותר ללכת לכפר חסידים אצל רבי אלופיאן בזמנו. עליתי לירושלים, למדתי במרכז הרב בשנות הלימודים תשכ"ח-כ"ט-למ"ד. בפסח תשל"ד עברתי לישיבת הכותל, אחרי שבמשך החורף הקודם לו באתי לכאן לשמוע שיחות של הרב הדרי שליטה, שמאוד מאוד הרשימו אותי, ונוצר כבר אז קשר עמוק מאוד בלב. אחר כך זכיתי לישיבת הכותל של רבי יעקב שליטה בישיבה, למדתי בישיבה, יצאתי לטירונות. אחרי הטירונות חזרנו לישיבה אי שם בחשבן, ואז הגיעו השבועות, מי רוצה לצאת לשטיון? בזמנו כולם היו הולכים לגדוד 50 לצנחנים. מי שזוכר איך עברתי את הטירונות, אני ואבוא אליך הייתי עוד עובר לגדוד 50. ויצאנו למבצע פסח, כל השיעור שלי, חני סבק, יוסף שחר, היינו שיעור ג' בישיבה, כאילו שנה ג', ויצאנו למבצע פסח ליל השריון. אחרי שהשתחררנו בקיץ, חודש אב מהשריון, חזרנו לישיבה, והיינו בישיבה כשנה וחצי או שנתיים. לאחר מכן יצאנו למבצעית, אנחנו היינו בקו הצפוני בעניבים. אני התארסתי בזין אדר, חתנתי, הרב אדר שליטה קידש אותנו באור ביום ג' אלול, ופחות יותר מ-30 יום אחרי חתונתנו, במוצאי יום הכיפורים, התגייסנו למלחמה, היינו ברמת הגולן, הייתי במלחמה ממוצאי יום הכיפורים עד סביבות יום העצמאות ברצף. ולאחר מכן חזרנו לישיבה. אני החלטתי ללמד, הייתי אברך בכולל, והתחלתי ללמד בישיבה לצעירים, אחר כך מעט בנתיב מאיר, אחר כך עברתי לנהל בתיכון בישיבה לצעירים שנים רבות, 25 שנה הגעתי את התיכון, תוך כדי שהייתי רב 5 שנים, ולפני 11 שנה לערך פשטתי את מדעי הניהול, ולבשתי בגדי לבן של רם בישיבה לצעירים. מבחינתי השנה הזאת זה שנת ה-40 בישיבה לצעירים, כרם של השישי, כמלמד תנ"ך בשישי ובשמיני. סבא ואבא ומשפחה גדולה יושבת בעיר העתיקה בירושלים, מצפה לישועה עם כל עם ישראל. ועל היום
אתה מתכבד
בישיבת הכל. יצחק ספיר, יליד ירושלים, הרבה דורות בירושלים. הייתי רשום במכון בתי הספר שהיו בירושלים, מלמדים ואני לא היו חברים טובים. היה לי חלום גדול עם ודאות של הגשמה להיות שותף לשחרור ירושלים, להביא ברור לי שכך יהיה. ושירתתי בצנחנים בסדיר, לא הייתי בהסדר, גמרתי תיכון רגיל, ובעת בתשעים כבזיים זכיתי להגשים את החלום, הייתי על הרבה עד בפרויאל תשעים כבזיים, והמשכתי לשרת בצנחנים. כשהוקמה הישיבה, הסתובבתי בה, קצת בשבתות, קצת פה, קצת שם, ולמדתי באוניברסיטה. והיה ברור לי באיזשהו מקום שיהודי, שמתכוון ברצינות להיות קצת יהודי דתי, צריך ללמוד שנה בישיבה. בצום גדליה תשל"א, נכנסתי לרב הדרי ואמרתי לו, אני רוצה ללמוד בישיבה. הרב הדרי עשה איתי חסד גדול שאני לא אשכח כל ימי, וקיבל אותי למרות שהייתי שונה בנים ושונה בעיסוקים. באתי לשנה.
ועד היום אתה נמצא.
ג' בניסן שלפני המלחמה התחתנתי, אשתי הטובה נעמי, הרב הדרי היה בסדר קידושין שלנו, גרנו פה בישיבה, בקומה העליונה בבתי מחסה. ביום כיפור גויסתי עם כולם, וכאן אני רוצה להתייחס רגע לסיפור של הרב הדרי. הרב הדרי סיפר אחרי מלחמת יום כיפור החלטתי לעשות כמה שינויים בחיים, הייתי קצת פעיל בהקמת יישובים, שירתי מילואים בצנחנים עוד הרבה שנים, וכל השנים שמעתי על קשר בישיבה. יש פה חברותא קרובה עם הרב אנסבכר של סדר גודל של כבר 20 שנה ויותר, וברוך השם, אני פה.
רב חיים. חיים סבתו, למדתי בשירת הכותל משנת תש"ל. מאוד מאוד אהבתי את הישיבה. הייתה לי חוויה מדהימה ללמוד בישיבה גבוהה מהבוקר עד הלילה, ועד היום אני מתגעגע לזה, לשבת וללמוד כל היום בלי חובות ובלי מטלות. והרבה הרבה קיבלתי מרבותיי באותם ימים, והרוח והאהבה, ואני מודה ומתוודה שאני לא מצליח להעביר את זה לתלמידים, למרות שלי, למרות כל הניסיונות שלי, כי אי אפשר לחכות אנשים אחרים. והאהבה שהקיפו אותנו פה, והחום, כל הקישור למחשבה, לגמרא, להלכה, לחסידות, פשוט היה נפלא. כשעלינו על הטנק במחנה יפתח, אמר לי רוני אייזנטל, חיים, תגיד משהו, איזה דבר תורה. אז אמרתי לו שפת אמת. אז הוא השתגע, אומר לי, בחור בשיעור צעיר כזה אומר שפת אמת. אמרתי לו, אצלנו זה מה ששומעים כל שבוע, ועם זה יצאנו למלחמה עם השפת אמת. אחר כך עשיתי טירונות יחד עם שלמה, טירונות קשה במחנה 80, מתישה מאוד. המשכנו בישיבה, גויסתי במלחמת יום הכיפורים, גם כן שוחררתי ביום העצמאות, שבנו לישיבה. שנתיים אחר כך, שלוש שנים אחר כך, תשל"ז, הקמנו את ישיבת מעלה אדומים. אני שבתי ולמדתי בכולל, ובדיוק החברותא שלי עזב למרכז הרב, אז למדתי לבד. ואז רב אריה בינה שם לי יד על הכתף, אמר לי, אין לך חברותא? אמרתי לו, לא. אז הוא אומר, מחר אתה הולך להקים ישיבה במעלה אדומים, והלך. לא, בלי שאלות ובלי תשובות. והייתי נער צעיר, אם הייתי יותר מבוגר, ודאי שלא הייתי מעז לעשות דבר כזה. ומאז ועד היום, 40 שנה, יום יום, בלי הפסקה, בלי שבתון ובלי הפסקה, 40 שנה רצופות, אני מלמד שיעור בעיון בשיעור א'.
יחיאל וסרמן, אני יליד ירושלים, גדלתי פה, התחנכתי פה, משיעור ב' בישיבה. והמחזור שלי היה מחזור קצת קטן, ואנחנו שירות צבאי היה מאוד מורכב. בתחילה עשינו גדוד 50, אני רואה פה כמה חברים, את שייביץ אני רואה מולי, עשינו גדוד 50, אחרי שסיימנו, חזרנו לישיבה, ותעסוקה מבצעית, במקום לתת את תעסוקה מבצעית, עשו לנו הסבה לשריון. זה לא היה נעים כל כך, אבל עברנו הסבה לשריון, ובמוצאי יום הכיפור, שהייתי בשנה השישית בישיבה, אז כמו כולם אני גויסתי. בהתחלה עלינו למחנה נפתלי, זה בצומת גולני, אבל כחלק מכל מה שקרה במורכבות של המלחמה, לא היו טנקים, אז ירדנו לשיפטה. בשיפטה זיבדנו טנקים, נסענו על זחלים, וביום שני בערב, אחר הצהריים, הצטרפנו לכוחות הלוחמים. אני הספקתי להילחם יום וחצי, ביום שלישי בצהריים טיל סגר פגע בטנק, אני נפצעתי והוטסתי לתל השומר אחרי פציעה קשה מחוסר הכרה, ושכבתי בתל השומר כחודשיים וחצי. בזמן האשפוז בבית החולים בתקופה הארוכה והקשה, אני מוכרח לציין, היו ביקורים בבית החולים. הרב ישעיהו הדרי שליטה בא, עודד, הייתי אז מאורס, נערה צעירה בת 20, שפתאום בחור בפרופיל 97 נהיה שבר כלי ולא יודעים מה יהיה, והרב הדרי תמיד בא ועודד, ובחברים מהישיבה והרב נבנצל והרב קץ, כולם הגיעו, וברוך השם יצאתי פגוע בגופי אבל שלם ברוחי ובנפשי. ואז התחתנו אחרי פסח, הייתי רם בגבעת שמואל 9 שנים, אחרי זה עסקתי בפיקוח חינוכי בעליית הנוער, הייתי 10 שנים סגן ראש העיר בגבעתיים, ועכשיו אני חבר הנהלת הסוכנות היהודית וראש המרכז לשירותים רוחניים בתפוצות, שבדבר מסוים אני גם מחזיר איזה חוב או קשור לישיבה. יש אצלנו ספריית אלינר, אני מקווה שאנחנו נצליח להוציא לאור את ספריו של הרב הדרי בקרוב. אני כן רוצה לחייב ברשותך, כי אני רוצה לזרז אותו, את שמועות ראיה, יש לי התגלגלה לידי הזכות שהספרייה שהיא המחלקה שלי היא שתוציא לאור, אם ירצה השם, את שמועות הראיה במהדורה חדשה ומתוקנת. ואני רוצה לומר כבר דבר שגם התכוונתי לומר בעתיד, 40 שנה חלפו. לפני 40 שנה עזבתי את הישיבה, אבל אני מרגיש שהישיבה לא עזבה אותי מעולם. בכל מקום אני משתדל, מקווה שבהצלחה, לשאת את שמה של הישיבה, והיא מלווה אותי בכל מה שאני עושה.
השאלה הראשונה שאני מבקש להפנות לפורום הנכבד שיושב פה, נחשוב לעצמנו לרגע, אנחנו נמצאים ביום הכיפורים, מסתיים את תפילת מוסף, 40 יום, נשים לב שה40 הזה חוזר פה מכל צד, כל בחור בישיבה מגיע בראש חודש אלול, נצף או צעירים יותר, מבוגרים יותר, שיא השיאים של השנה, ופתאום בשנייה אחת, צפירה, עסקה, גיוסים, נוסעים, אוטובוסים, מוצאי יום הכיפורים וכו'. איך הדבר הזה תפס כל אחד מכם בשעות הראשונות? איך עושים את המעבר הזה? איך זה בכלל מתנהל? אני מבקש לפתוח, מסתום רבי יצחק המבוגר שבחבורה, גם בוגר מתחנת ששת הימים, התייחס לזה אחרת. אני מבקש לפתוח, משפחת פיגודה העבירה לנו תיעוד מעניין מאוד שנערך לפני 10 שנים, במלאת 30 שנה למלחמת יום הכיפורים. ישעיהו הולץ, נותרו הוריו לא חיים, נותרו שתי אחיות לא מכירים לשנים שבנו משפחות מפוארות, ומשפחת פיגודה, לאה פיגודה, אחת האחיות של ישעיהו הולץ, הכירה אלינו חומר מאוד מעניין. ואנחנו מבקשים גם דרך זה להזכיר את זכרו של הרב שגר, שהיה רם פה, ודאי לכם עובדים הרב דרי, מילה את מקומו שנה אחת, ונשמע מהרב שגר, נראה אותו, מדבר למול עינינו, איפה הסיפור הזה תופס אותו, מה קורה איתו ביום הכיפורים בצהריים, במוצאי יום הכיפורים, מה אומר ישעיה הולץ ומה המשמעות של הדברים.
Yeah, you're right. שחג בנושא של שילוחים, קצת הלכתי על הבקשה הזאת, שהכירות שלי שהיה הייתה קצרה, הגעתי לשירת הקרות היום, חצי שנה אני במלחמה, ולמעשה שהיה הגעתי לא בישיבה, אלא כאלה הייתי שמורה, הייתי פתחת את המינים, אלא במידה של אדם בצבא, שיליון, דיבור שירותי, ועוד כמה אנשים, ועצמתם לשיליון, עושים יחד את המוצקה בשיליון, ובצבא, שם למעשה את ההתגור שלנו. ובכל זאת, לא הייתה הבקשה שלו. אחרי המלחמה, אני ראיתי בשעה הזאת במעשה צבא, חשתי לנביא ורוצה כמוכה, ולמצא, וכאן אני נדע לשיום של שמואל שבמסגרת החברות זה גילות עמוקה שלנו במקרה ים ושאלה שאתה קצת לא הכרתי זאת אחת ההצלחות הסחורות המלמדות הצלחתי בתחום הזה שבכאן אני לא יודע שאלה בקשי אני רואה את זה השפחה הגנה אני רואה את זה מה אתה ממש יותר מזה אני רואה דבר שניתקתי אותו מספר תמיד שבכל שבאיזשהו מקום אנשים שהתכול עולמם נחלבים, עדיין ממשיכים מושב החברתי, נחלב איזה שום שום עולם. ולמתי זה ודאי שאינם פשוט עוד עמוקה. אני חושבתי שאמרתי שאני שאמרתי שזה היה להאמית תוכן, ביורי, תוצאות הרב לנחלים ולנחלות.
ביצחוק אנחנו חוזרים אליך, איפה תופס תפקה מלחמה בשעות הפתיחה שלה, מה המחשבות של הכל?
בשני מישורים, אישי וציבורי. המישור האישי לא נעים, התפללתי יוסי בן שחר, התפללנו ותיקים בכותל, באמצע התפילה כתבתי את תקופת הפנדיצית, הכרתי את זה מקודם, אמרתי לרבי יוסי היה לו החיפושית התחילת של אבא שלו, שאני חושב שהיא צריך לקחת אותי לבית החולים. במהלך חזרת השעת של שחרית, התחילו להגיע שמועות שקורה משהו, ואמרתי לו שהוא לא ייקח אותי. אבל בלב הידרו, כיוון שאני הכרתי את המלחמה, אמרו ביום במלחמת ששת הימים לחמתי בירושלים, וקראתי את המחיר, ראיתי את הרומים, ראיתי את הפצועים, ראיתי אותם לבינוניים, וידעתי שזה הולך להיות כך, והייתה תפילה אדירה, עשה למען, תבאי באש ובמים, על כיבוש מחבות, כל התפילה שלי הייתה מוקדת בעניין הזה. אחרי שחרית אני לא בישיבה, אני כפוף לציבים בקושי ובלב נוסף למטה ואז הגיעה הזעקה הראשונה והתקע שופר והרבה והחרדו והחרדו ואני בבקשה ברורה שהולך להיות מורה והיום ואז הגיעה תפילת נעילה תפילה של רבי יעקב דירה כל הניקולים מוכר בתפילה לעניין הזה ואז מה ישיבה אני מבקותם בשירה בשמחה מלאה כמו שהרבה דה מסיפר אני באיזשהו מקום אני אין יכול לעמוד בשמחה הזו כפי שאני יודע מה הולך להיות אני אומר לאנשים שעדי חבר'ה תרפו רגע מהשמחה הגדולה תקנו את השמיים בתפילה כי כמה אנשים, אינני יודע כמה, לא יודע יותר דברים, אבל יש כבר כמה אנשים במסתם שאינם, המצב הוא קשה, אנשים לא הבינו מה אני מדבר, לא הבינו מה אני מדבר. ואז בכותל אמרתי לרב אדרי, כמו שהוא סיפר קודם, ככה לדבר. אני מקופל כאמור בגלל התפילת הפונדצית ואני גם מתפלל לבונו של עולם לבונה של עולם תוותר לי על הפונדצית הזה בשלב זה בסוגריים אני אומר בתשעים כפתת נפצעתי בטענה כשגמרתי את הטיפולים בפציעה קיבלתי פתקים לוועדה רפואית המלחמה הזו המפגש הראשון שלי עם אבינו שבשמיים שנתן לי יד וליטף אותי. איך שירדנו מהמטוסים נגמרו הכאבים. וחזרו יותר מאוחר כשהשתחררתי להיות עם אמי זיכרונה לברכה בשבועות האחרונים של חיי.
רב חיים, אתה צעיר בכמה שנים ילדים צחוק, ואתה חי במלחמת ששת הימים כאזרח, והכל באופוריה של ניצחון, ברוכים ורוסים. איפה העניין הזה תופס אותך?
האמת שאני לא יודע מה לומר, יש לי הרבה מה לומר, אבל אני לא יודע מה לומר. ומה עושה יהודי כשהוא לא יודע מה לומר? קוראתי לי. אז אני אקרא לכם פרק, עוד כמה פסוקים, שהם אומרים את הכל. אהבתי כי נשמע השם את קולי תוך אדוני, כי איתה עוז קולי ובימי אקרא. עפפו לכל ימיו עת ומצרי שאול מצאוני, צרה ויגון אמצא ושם השם אקרא. אנה השם, מלטה נפשי. הזיכרון הראשון של מה שאתה מספר, שהוא קשור לשי רודוס של יקום דבו. היה זה במחנה יפתח, כשהגענו באוטובוסים הלילה, חושך אפלה, מאומה, צעקות מכל עבר. המח"ט חיבר את הרמקולים לרשת הקשר של 188 של החומה בגולן. ואתה שומע, אתה רואה לרדנו כולנו לבגני שבת, מהפיוטים של יום הכיפורים, ואתה שומע צעקות, הצילו, אני לבד, תוציאו אותי מפה, רוצים עזרה, כל רשתות הקשר נלכו. והמפקדים נעיצים בחרוץ, תמלא את נתן, מגזין, אתה לא יודע לאן הגעת, חושך, אתה לא רואה שום דבר. ואז היינו שלושה בני ישיבה נתן, אלי אפללו מקרן ביבנה, רוני אייזנטל, היום רבה של חספין, גם כן מקרן ביבנה, ואני משלט הכותל. ופתאום שי אורץ, עם הפנים התמימות, המלאות החם שלו, מטפס על הטנק שלנו, ואומר, חבר'ה, צריך להתפלל, זאת מלחמה אמיתית, וירד מהטנק. שמענו לו, התחלנו לקרוא פרק תהילים, ביחד. והמתק שלנו היה בחוץ לארץ, ראה אותנו קוראים תהילים, אמר, תוך כדי הטענת הטנק לא הפסקנו רגע. הוא אמר לנו, חבר'ה, אתם שלושה בני ישיבה, תדעו שאני אפיקורס. אפיקורס, אפיקורס, צריכים לצאת למלחמה, מה לעשות? יצאנו למלחמה, וביום שני, ב-10 בבוקר, כשהיינו במערב, במחצבה, בנפח, וכל הטנקים שלנו, של החיפוי, כל הפלוגה נפגעה ובערה באש, חוץ משני טנקים, טנק שלנו ועוד טנק של ידו. ונשארנו שנינו, המתק שאמר שהוא אפיקורס, לא נתן לנו לרדת מהעמדה אולי 3 שעות. הוא אומר, אנחנו לבד מחפים, אי אפשר לרדת מעמדה. תראו איזה אומץ לב, מי שמכיר טנקים, יודע מה זה לא לרדת מעמדה 3 שעות. ופתאום הוא צועק, טנק מולנו, יגף אותנו טנק סורי, יורה עלינו. סבתו, אש, סבתו, תתפלל. אמרתי לו, תתפלל אתה. אש, אני מוציא פגז, והוא אומר לי, אבל אני לא יודע להתפלל, אש. אני אומר, אש, בוא נתפלל ביחד, אנה השם משה אנה. וזה, אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני, כי איתה אוזנו לי ובימי יקרא, אפפוני חיים למוות. אני ראיתי בחלון תצפית, לא בפריטלסקופ, ראיתי את הטנק מולי מוריד את התותח, ממש ראיתי אותו מוציא פגז, ידעתי שתוך כמה שניות, כפי שקרה באמת, הפגז פוגע. והרגשתי את המזמור הזה, צרה ויגון אמצא ושם השם אקרא, אותו מתק שאומר לי, אבל אני לא יודע להתפלל, אני לא שוכח את זה עד היום. ואת התפילה שהתפללנו אז, אנה השם מלטה נפשי, זו תפילה שלא התפללתי מעודי, שלא הייתה חציצה כחוט השערה ביני לבין בוראי. ואנחנו יודעים שלא בזכותנו, זה כמו שהפסוק הבא אומר, שומר פתאים השם, דלותי ולי יושב, אנחנו אנשים דלים ופתאים, הישועה היא מהשם, אבל התפילה הזאת, לא את החוויה הראשונה שלי בטנקים ביפתח, כששי זכרונו לברכה אומר, חבר'ה תתפלל.
הטלפון בביתו של האב הוא מצלצל לפני שנה בערב הכיפורים על הקו בניגן. קראתי את תיאום כוונות, אנחנו נפגשים מחר בשדה דור. חיים חייל, הרמטכ"ל קורא, מה מתברר? שהרמטכ"ל קרא את תיאום כוונות, ומראה את כל הפאשות שהיו שם, כמו שהרב עמד פה, ואמר לו, אתה חייתי, אנחנו נבדוק עם כל התקלות שאתה מעיד עליהן תוכלו. ולמוחרת נפגשו ונטסים יחד
מחנה
יפתח. מה יספר על זה?
אותו מחנה
ששם היה פאזות, הוא אומר, ראית? הכל תוקן, יש כוונות, יש הכל בסדר, עכשיו כל המחשבה הזאת תגיד דברי חיזוק לחיילים.
באמת?
אני
הייתי בישיבה, ביום הכיפורים, בצהריים הלכנו לנוח, גרתי בבית חב"ד, ברחוב חב"ד שם, ונשמעה אזעקה, וחזרנו לפה, לבית מדרש הישן, והתחלנו להבין, כמו שהרב הדרי תיאר מקודם, שיש מלחמה. היות שכבר רשמית הייתי איש מילואים, זה היה השנה השישית, אז הצו הגיע לבית. אבל טלפונים אז לא היו כל כך בנמצא, כמובן לא פלאפונים וכל החידושים. ומוצאי שבת הלכתי הביתה בקריית משה ברחוב בן ציון, ושם כבר חיכה לי הצו. הגעתי לגן העיר בירושלים, ושם התאספו הרבה מהחברים. נסענו באוטובוס למחנה גולני כפי שתיארתי. ישב לידי אריה פרימן, אשתו הייתה בהיריון והייתה אמורה ללדת בכל שעה, והסתכלנו אחד על השני והרהרנו כל אחד את האירועים שלו. כשהגענו בחצות לילה למחנה נפתלי בצומת גולני, איך שאמרתי מקודם, לא היו טנקים כבר, ואז כבור שעה העלו אותנו לאוטובוסים, לא היה כביש 6, זה ועדי ערה, חדרה, פולה. נסענו בערך 8-9 שעות עד שיפטה, ושיפטה שם זיוודנו טנקים ועלינו על זחלים ונסענו. והאלם הראשון שלי היה שהייתי שייך לגדוד 104 בחטיבה 164, והמגד אמר לאחד הטנקים לעשות איגוף ולהיות רטט, והוא אומר לו, אם אתה נופל בשבי אתה יודע מה לעשות. וזו הייתה יריית הפתיחה והמכה הקשה ביותר. ואחרי השוק הזה, שאתה עובר מהאווירה של הישיבה, מהאווירה של הקדושה, מהאווירה של ההתעלות הרוחנית ביום הכיפורים פה, שיושבים מאות אנשים, רבנים, בני הישיבה ואורחים רבים, ואתה מתפלל מי יחיה ומי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו, מי באש ומי במים, ואני פה רואה באולם מצד אחד את חיים אורלן, ייבדל לחיים ארוכים וטובים, ששמואל נפל ועלה באש ויצא ספר מבאש, ואני מצד שני בסוף האולם רואה שכן בתושב בעיר, חבר בעיר, טישלר, שהוא ייבדל לחיים, שהוא גיסו של אלי ליברמן, וזה באי במים. אתה עובר לאווירה של צבא, כמו שחיים תיאר, פקודות, כל האווירה זה ממש קונטרסט של הדברים האלה. ואז כבר התחלנו את הלחימה, ולפעמים שאני חושב ביני לבין עצמי, בשעות לא שעות, בימים לא ימים, בשעות שזה לא ירה ולא יום, מה בעצם, איך המעבר הקשה הזה מתבצע כל כך חלק? איך אתה עובר מקדושה, מרמה רוחנית גבוהה לרמה שונה לחלוטין? אתה מתחיל להרהר בחוסן הרוחני שהישיבה נתנה לך, ברוגע הנפשי כמו שהזכירו פה מקודם, בשלווה, בכוחות הנפשיים. אתה מעריך את הישיבה כי אתה יודע מה שהיא נותנת לך, אבל יש רגעים שאתה בעצם משחרר במבט רטרופרספקטיבי, ואתה חושב מה הישיבה נתנה לך. את הכוחות האלה להילחם, אש, תותחן, אש, זה הישיבה העניקה לנו. אנחנו יצאנו, היינו ארבעה חבר'ה בטנק, הרב שלמה לוי, היה התותחן שהוא ראש הכולל בישיבת הר עציון, בחור יקר מאוד שחילץ אותי מהטנק, עזרא בשארי, והוא בעצם העמיס אותי על טנק אחר, פצוע ומחוסר הכרה, ובחור מקיבוץ נען, אקלה לוין, שהוא היה המתק. לרב שלמה לוי ולי לא היה ERC, לא היה קובעי טנקיסטים, מכיוון שלא היה. ואז שאני רציתי להטעין פגז, חש, חלול, מאיך, הייתי נותן ביתה לרב שלמה לוי והייתי מראה לו איזה כדור אני הולך לשים, איזה פגז, חש, מאיך, חלול, והמתק לא היה יכול לסמן לי, אז לי הוא סימן, ככה 500, 700 באצבעות, ככה התנהלה המלחמה. ככה לחמנו למעלה מ-30 שעות עד שהטנק נפגע, ואתה חושב על החוסן הרוחני, וככה עברנו לחיי הקדושה, אני חוזר, לחיי המלחמה, בשקט נפשי, אחרי השוק של הדברים האלה, ואחרי זה הצוות המשיך להילחם, אבל אז קרבות שריון בשריון, אני אישית החלפתי את קרבות השיקום והניסיון להאחז, שהחיים מקבלים משמעות אחרת, ואתה רוצה באמת בהמשך הפרק להתהלך לפני השם בארצות החיים, החיים מקבלים משמעות, אתה רוצה לנצל כל רגע ורגע על שזכית להתהלך לפני השם ובארצות החיים.
רק רגע, אני רוצה לפרוץ למשפט אחד. לי הישיבה נתנה דבר שונה. לי הישיבה נתנה את ההרגשה, כשאני עובר מהקדושה של הישיבה לגיוס ולהצטיידות ולהתארגנות למלחמה, ההרגשה שאני לובש בגדי קודש ועושה במלאכת קודש, וזה המשך טבעי של יום הכיפורים, באותה קדושה אין לנו למעלה ממנה.
שלום, אתה חתן צעיר, ואתה מסתור גם להתאפות הישיבה, לפתור מגיעים צדים, צריך לעשות את הבית, מה הזיכרון הראשון, מה התחושה הראשונה?
טוב, באמת הייתי חתן צעיר ושמח, ובערב יום כיפורים, הלכנו עם הרב שמואל לאורלנד, למקווה של יד תמר, אז ברוב רב לא היה מקווה, אנחנו נתמוך את כל ברחב. חזרנו יחד מחביה בערב יום כיפורים, עם שתיים, אחר הצהריים, פגשנו בשער יפו, את אחד מתלמידי הישיבה, שגויס לרבנות הצבאית, להיות חזן, ושחררו אותו, אמר לנו דבר אחד, בצה"ל יש כוננות עליונה, כוננות ג', משהו כזה, ויש חשש גדול מאוד במלחמה. אנחנו פקחנו זום עיניים, אבל שמענו בחיים על הדבר הזה. בלב כל מדרה, אנחנו הרב אדרי, נגיד מה חתימה טובה, אנחנו נסיבר לו על הפגיעה הזו, אז הרב אדרי אמר לי, מי שיעיז להתחיל עם עם ישראל ביום כיפורים, אחת להיות, לא צריך לדאוג אם ביום כיפורים. ולמחרת, מי שזוכר בערך בשעה 10, באמצע התפילה, עבר מעל הישיבה, הישיבה הייתה בבתי מחסן, זוג מטוסים של חיל האוויר, מניחי טוס בשביל מורה שעורים, והיה עוד מורה אדומה שקשורה לכך. בשתיים בצהריים, מיד בסוף תפילה מוסף, נשמעה הצפירה. חמד, שהוא נפטר, הרבה מספר לי, היה, אני חושב, בבית של יוסי בן שחר, שהיה מבתי מחסה למעלה, פתחו גלי צהר, ואז שמעו שנפתחה חזית בדרום, חזית בצפון, והסורים מוצרים תקפים, ישראל יצאה להשיב מלחמה לשערה. אני זוכר שהחליטו להתפלל מלחמה בחנויות, מי שזוכר את החנויות למטה, ואחר כך, כחתן צעיר, הלכתי עם הכיפל די רגוע הביתה, בחיים לא ידעתי מה זה מלחמה, בקושי חזרתי מלחמה בגולה, וחזרנו לישיבה לנעילה, ובסוף תפילת נעילה ירדנו עם רב אדרי מהכותל, לא היינו נפרדים, ואמרנו אבינו מלכנו בפסוק קטע קטע, ומה שהרב אדרי אמר חכמים ואת הצור משניך, אבינו מלכנו הזה הלך שבי כל המלחמה. אחרי אביב הייתה הפעלה, ביקשו מאיתנו לחזור הביתה, חזרתי הביתה, לא היה יכולת לאכול סגדה בסוף הצום, היינו נפגשים, אני יודע עד היום ניסי ישראל, רב ישראל, הרב ישראל, אנחנו קשרים, שיושב איתנו, הוא לקח את אשתי, תהילה, חזרה לבית הגיעה, למושב בית בעיר, והיא בהמשך חודשי המלחמה חזרה למכללה, לתור בת מכללה בפנימיה, ואני אי שם ב-11 בלילה הגעתי לבתי מחסה בישיבה, הרב שלום טורלן, כל החבר'ה שהיו שם, מקריא לנו מלכות מלכים, מה שהרמב"ם כותב על ענייני מלחמה, קצת דיברנו על הציוד שלקחנו, וכחצי שעה יותר מאוחר הגיע אוטובוס מהר ציון, מאלון שבות, הוא לקח את החבר'ה מהר ציון, האוטובוס מיוחד לנתבי ההסדר, הוא בא לירושלים, לקח אותנו, ויצאנו מה שנקרא דרך הארץ, דרך השפלה והחוף, ג'לבי, עד שהגענו לבני פתח בשתיים בלילה, ירדתי מהאוטובוס עם הרב יוסי בן שחר, אז יוסי אומר לי, אני רועד ולא בטוח שמקור, איזו נעמירה כזו. הגענו בקליק ליפתח, אני לא אריך את זה, אפלה, חושך, רק מנורות 24, מי שיודע 24 וולט, היו בעלמה, חבר'ה שבאמת עבדו קשה, הרגשתי רעב, מנגינות יום הכיפורים באוזניים, תחילה, והתחלנו לזוות את הטעם, להילחם עם האפיסקופים, הפריטלסקופים, לפתוח ארגזי תחמושים, פשוט היה משהו בלתי אפשרי, ובסביבות 6 בבוקר עברו חבר'ה ואמרו בואו נתפלל תפילת שחרית, התארגנו לתפילה, בטנק של ידי היה הרב שגר ושי קוץ, אנחנו היינו באותה מחלקה, שמואל לורלן, ואי שעה בסביבות 10 בבוקר המחלקה שלנו הייתה מוכנה לצאת למלחמה. איזה אוכל היה לנו, רק כשהציבור ידע, כל האוכל שקיבלנו זה ארגזים עם חלות יבשות כאבן שנשארו במחנה יפתח מראש השנה. זה היה האוכל שקיבלנו, כולם שקראו, כולם מכירים את ספרי המלחמה. בערך ב-10 נעשה לי הנס הראשון הגדול במלחמה, הטנק של המחלקה, כאילו שני הטנקים של שי, הרב שגר, הם יצאו בדרך, בגלל הטנק שלנו, המדד, אומר להם אבי להניע, ואומר לו בשורה נהג ימינה, ומתברר שלטנק אין ימינה ואין שמאלה, יש לך תוך קדימה או רוורס. דיינו, הטנק הזה לא יכול לחיות למלחמה, נשארנו באותו יום במחנה יפתח, ורק באותו בערבו של אותו יום, במשהו כמו 12 בלילה, 1 בלילה, עברנו גשר בנות יעקב, טנק בודד שנוסע לו בגליל, נעד גם החיים שלו, מה שקורה, חצינו גשר בנות יעקב שהוכן לפיצוץ על ידי ההנדסה, שכבר היו אז התראות שצריכים לסגת לגמרי מכל רמת הגולן, ובאפיסת כוחות ב-3 בלילה במעלה, בכיוון בית המחץ, שם עצרנו המתק שלי, וחייב מה הולך בכלל, ושם ישנו איזה שעה, אבל היום שאני עוד אספר, אם יהיה זמן. אבל מה שאני רוצה להוסיף, ברשותך הרב, קודם כל בואו נזכיר את ציון צדוק, שראינו אותו, את השלט שלו בסרט, שלצערנו הרב, גם הוא כבר לא נתנו. אני מוכרח להגיד משהו על הרב שגר, שהיה איתי במחלקה ושי באימונים לצעירים. פעם עשו לנו כוננות, אז הרב שגר, דימד, מה אני הייתי עושה בצנחנים, בכוננות, לחץ, בטח, זה. אומר לו, אני תמיד הייתי פותח את התרמיק, מוציא את הרוח, ומברך בכוונה, אמרו, תודה, השם, כן, אמרו, רואה, תראה, ואחר כך הלכתי למיצר, למפקד, לאנשים. יישוב הדת, זה דבר ראשון. הרב שגר, כשהוא נפטר, התלמידים שלי באו לספר לי כשהוא נפטר, אמרתי להם, זהו החלל האחרון של מלחמת יום הכיפורים. כי מי שיודע, המלחמה כל כך זה יעזר.
עכשיו אנחנו נגיד לנקודה הזאת גם...
בקצר, בקצר, בשנייה. זה יעזר אותו מאוד, הוא החלל האחרון של מלחמת יום הכיפורים. אחרי 30 שנה, שמעתי ממנו בכנס שעשו על ידי משפחת אולט, איך, מה קרה לטנק שלהם, ששי הפותחן והרב שמואל אורלן, הטנק השאר, והרב שגר הנהר. ובכן, הם בעשר בבוקר ביום ראשון עלו לרמת הגולן, ידעו הסיפור על התפוחים שהם חלקו, הם הגיעו לאזור המחצבה. וככל הנראה הם קיבלו שעת פגיעה ישירה. כנראה כתוצאה מהפגיעה הזו, התותחן והטען קשה נהרגו במקום. הרב שגר כנראה נפצע קשה, אדם התחיל להידבק, ובשלב מסוים הוא ניסה לחלץ את עצמו מהטען, אבל התותח היה בדיוק על המדפים, ולכן הרב שגר לא יכול היה לצאת מהטען. בהמשך הוא נרדם, וכנראה התעורר רק למחרת, על ידי זה שאתה כנראה או שקיבל עוד פגיעה או שהתחיל להתעלם, והחום שהיה בתא הנהג העיר אותו, והוא ניסה עוד פעם על ידי פטיש שהיה לו לחלץ מהתא. בסייעת הדשמיה עבר שם הרב יעקב מדן, שהייתה עם הטנק שלו, הם בדיוק עברו שם בנקודה הזו, וראו שמשהו חשוב, משהו זז שם, והם יצאו מהטנק והתקרבו ושמעו את הנקישות האלה, ואז הרב מדן יד כמו לטנק צידדו את התותח והוציאו את הרב שגר כולו שרוף בלש כבוי בקביעות מהתא נהג, והם ישר פינו אותו במסירות נפש. וכנראה כמה שניות אחרי שהם עזבו את הטנק, הטנק קיבל פגיעה נשימה נוספת, וכל הטנק עלה באש על כל תחמושתו, וככה הרב שגר נמצא, וככה נשרפו.
ויש יום הכיפורים, כובע שתי קומות על הבית,
החברים שלנו. ואני רוצה להגיד עוד הרגשה על הרב חיים, שבטח אתה כהן, כמה חודשים לאחר מכן, בחודשי אב אלו של שבעי תשמ"ה, ניסו לנו לרוויות של החברים שלנו, ואנחנו לקחנו את הרב שי עוד לבית העלמין כאן בהר הזיתים, הרב שמואל אורלן עם רומה הר הזיתים ליד המשפחה שלו, ולא ידענו שאנחנו רק לוקחים נפש, רוח ונשמה, אבל הגוף כנראה עצור ושמור בשמיים, והדבר הזה גם כואב, אבל גם מאוד מאוד הזכיר את הדר והביאור, ומה נאמר מה לדבר, אני זוכר את הרב גולדריך בצד מספיד את שמואל אורלן, תיאר שאנחנו עברנו מלחמה כל כך קשה, נוראה כזו. אני אומר, היו הדברים האלה לזכרם של הקדושים. תודה.
אני מזכיר שוב לציבור, מי שרוצה לשאול שאלות או איזה שהם סיפורים מיוחדים לכבוד ולברכה, בזמן שיש לנו, התחלנו בזמן, אנחנו גם מבקשים להסתיים בזמן. בינתיים
רק על שמואל אורלן, הרב שמואל אורלן חייב לספר את הסיפור המדהים כדי שידעו את זה לדורות. שמואל אורלן שהיה בקיא בכל שח וטס ועומדיה כמעט בעל פה, וכשנסענו בשיירה וזרקו לנו תפוחים וכל הקולות במכשירי הטנקים, זה לא יאומן כי יסופר, אבל צריך לספר את זה לדורות. כשהיינו במתח של המלחמה וראינו מטוסים נופלים וידענו, עברו מולנו זחלמים, אמרו אין לכם מה לעלות, אתם הולכים למות, צעקו לנו אנשים פצועים בוכים, איפה אתם עולים, תסתובבו ותחזרו, אין מה לעלות. רמת הגולן מוקפת משני צדדים, מלקחי. ואז אני שומע בקשר, האם מותר לאכול את התפוחים? האם זה ספיחי פירות שביעית? האם בקדושת שביעית? והתחיל ויכוח, אחד אומר הרמב״ם אומר כך, והשני אומר לו, והמתקים הסתכלו אחד על השני, מה מדברים פה? וכך יצאנו למלחמה עם הלכות ספיחין של שביעית עם קדושת שביעית, ומי שניהל את כל הדיון הזה היה הרב שמואל אולן. מעתה כל הזמן שמעתי את הקול שלו אם התפוחים האלה מותרים או לא, וכל בני הישיבות השתתפו, ואני אומר שאני רוצה שתדעו את זה, שעם ההלכות האלה יצאנו. ואני רוצה להוסיף שלכל אורך המלחמה לא היה רגע שאיבדנו את צלילות הדעת, לא היה רגע אחד, לא הייתה שנייה אחת שאיבדנו את האמונה, שאיבדנו את התלמוד תורה, את ההלכות. אני זוכר שעלינו לברכת כהנים בשלג 7 חודשים, כל יום עמדנו בשלג ואף אחד לא אמר אולי אנחנו פטורים, הלכנו קילומטרים להשיג מים, לחלוץ נעליים, לעלות לדוכן. לא, ברגע שאכלנו ללמוד, התחלנו שיעור במסכת גיטין במחנה הלקה, שיעור בעיון, ואני היום בתורם מתפעל איזה חבורת הקדישתא הייתה אז, כמה עשרות בחורי ישיבות הסדר, צעירים בני 20, 22, גם הם היו מלאי אמונה ותורה. ואני יכול להעיד, אני לא לבד, רוני איזנטל היה לידי כל המלחמה, שלא היה רגע שאיבדנו את האמונה שלנו באשם, לא היה רגע אחד, תמיד בתפילות, בתהילים, ואיזה אומץ ורוח. וצריך לספר את זה לדורות, שידעו איזה חבורה הייתה שם. אני קורא להם חבורת הקדישתא.
בבוקר יום הכיפורים אני נכנס לישיבה לפני התפילה, אני מוצא את שמואל אולן יושב ולומד יורדי לכל בשר וחלב.
תכף אני אחרי את השאלה השנייה, אבל נמצא איתנו גרשון סגי, אחים של אליהו סגי, שהיה למד בישיבה, הגיע לפה מכפר הרואה, למד בישיבה שנה בדף שנאבן, כמו שהזכירו שישיבה קודם, זה היה ימים של ימי מלחמת ההתשה, הוא היה קרוע בין החובה שלו לשבת בבית המדרש לבין החובה לצאת לשירות הצבאי. הוא יצא לשירות הצבאי, שמע בקשר לבוקים מישיבה, ונאמר בצליחת התגלה, נמפה בראשן הרבה, וגם נמפה בסיירת שקד, ואחים נמצא איתנו פה, בקש לומר כמה מילים, בבקשה.
קדמת את הדברים, כפי שאני רציתי לומר אותם, אלי לא היה תמיד פרובינציונלי של הישיבה, הוא הגיע לשנה בכפר הרבה, ומעשה הישיבה פתקה אותו. אני חושב שיותר מגלל, הוא הרגיש שהוא חלק מהישיבה לאורך כל הימים, ואני אקריא פה כמה קטעים כפי שהם מבוטאים בתוך הרעיון שהוא ערך, שערך לו יעקב אבמון שהגיע ליחידה שלו. אלי היה מפה בסיירת שקד, מפה צעיר מאוד, עוד בשירותו הסדיר הוא כבר קיבל את תפקיד המפה, לאחר שקיבל את עידור המופת, שגם עליו אני אקריא את הקטע שלו כפי שהוא מספר את זה. והוא למעשה היה, אולי בתקופתו התחילה התקופה שבה חיילים דתיים מגיעים לרמות הפיקוד, זה לא היה לפני כן כמעט, אני לא חושב שהיו הרבה מפעים צעירים חיילים דתיים, והוא הגיע לפקד בסיירת שקד, אבל כל ימיו הוא הרגיש שהוא חלק מהישיבה. המסר שאני רוצה להעביר כאן זה בעיקר מה הישיבה עשתה לבחור צעיר, מפקד צעיר, שצריך להתמודד עם שאלות הלכתיות ולא רק, ולא מוסריות, ואיך הוא, הישיבה, שבה מדרי, התמיע בו את היכולות האלה, אני עוד רגע אספר אותם. ואני מסתכל על מקומי גדיר, אלי היה הבוגר מבינינו, אני הייתי אח צעיר, למרות שהוא נהרג בגיל 22, ואני היום מקומי גדיר, עדיין אלי הוא האח הבכור, נהנת צעיר, אבל עם דמות של אח בוגר. ואני מסתכל בתדמר על מה שהישיבה הצליחה להחדיר בבחור כל כך צעיר. אני אקריא את התאים בשבילכם, שכפי שנעשו תוך כדי המלחמה, הגיע יעקב אבימון בערב סוכות חג, בין מתלבט מותר לו להתראיין, כי זה לפעד, מצד אחד יורים, נוסעים עם הרכבים, מדברים בקשר, אבל האם מותר לו להתראיין? אני אקריא את הקטעים כפי שהם הושמעו בקולו, הקלטות נמצאות כמובן בבית, שודרו עשרות פעמים ברדיו, בטלוויזיה, גם היום דרך אגב היה היום עם רפי מרשת איתי על הנושא של אלי, ואני אקריא את כפי שהם כתובים. הכותרת של הרעיון היה כוחה של אמונה. אלי סביב צעיר, זה היה הפתיח שיעקב אבימון סיפר. אלי סביב צעיר ישראלי סביב, תלמיד ישיבה לשעבר, מפקד פלוגה באחת היחידות המובחרות של צה"ל. הלך בדרכו מתוך אמונה עמוקה עד הסוף. זמן קצר אחרי הרעיון הזה, עם יעקב אבימון, שנערך בחג הסוכות, נפל אלי שגיא פייט במערכה. אגמון, אלי שגיא, אמר לי שאתה מסורתי, דתי, איך אתה מגדיר את עצמך? אלי, אני בחור ישיבה לשעבר. למדתי כחמש שנים בישיבות תיכוניות וישיבות בישיבה גבוהה. כשבאת אליי לראיין אותי ביום הקדוש שלנו, התלבטתי מבחינה הלכתית. ידוע לי שהרמב"ם יתיר בשער מלחמה דברים רבים מאסורים בימים רגילים. אבל אולי מפני שעיתות הציבור בחיילים חשוב לנו לכל עם ישראל, הסכמתי להתראיין. בהמשך, שואל אותו יעקב אבימון, אלי, אתה זכית לפני זמן מה באורות המופה, על מה קיבלת את האות הזה? אלי, בזמנו כשפעלנו ברצועה, נראה תמונה שהחלה בהתדברות של קומן קו, אני הייתי אז חייל, ישבתי באחד מצדי הדרך במובעת, על תוך הים, באחד ממחנות הפליטים, וחילקתי מזון לילדים קטנים. חיבבנו אותם, ילדים נחמדים, בסוגריים תמונות של ילדים ערבים. כמו כל הילדים, עמדה לפניי קבוצה גדולה של ילדים בקומה והחלה להתדרדר על הילדים. ישבתי בצד הדרך, הילדים היו קטנים ולא הבחינו דעת הסכנה מרחפת עליהם. התחלתי לפנות אותם מהדרך, החלה בצפות, הלכה מכן פיזית, בינתיים צבא הקומנקה במהירות, לא הייתה לי אפשרות למלט את עצמי, הקומנקה עלה עליי, באותו מקרה נהרגו שלושה ילדים קטנים. כאמור, נפצעתי, וכשבאו החובשים שלנו לטפל בי, שלחתי אותם קודם כל אל הילדים הקטנים, באותו רגע הרגשתי שאלה ילדים, ככל הילדים, כמו אחים שלי, וכמו החבר'ה שלי בשכונה. כשלעצמי לא חשבתי שאני עושה בכך מעשה גדול כפי שהכירו אותו עובדים של יד שרון ואחרים. כיום כשאני חושב על הקבוצה הזה אני רוצה להדגיש כמובן. שעה שאני משתתף כאן בקרבות שלי, כשהמטרה שלי היא להשמיד אויב, לעבוד, לראות, הרי זה נשמע כפרדוקס. לפני תקופה מסוימת ניצלתי נוער שייתכן ביום הוא עוזר לאלה שאני צריך להרוג אותם. אבל אינני מצטער על מה שעשיתי. בהמשך שואל אותו יעקב אבימון, איזה ישיבה למדת? אלי, למדתי בישיבת הכותל. היום אני ממשיך ללמוד. בכל חופשה שלי הייתי שומע שיעורים במרכז הרב בישיבת הרב קוק. שואל אותו יעקב, מה אתה לומד? אלי, בישיבה למדת בתורת ישראל. אתה מעסיקים אותי בעיקר הנושאים ההלכתיים שאני נתקל בהם כמפקד. לפני שהייתי מפקד, יכלה הפלוגה שלי לראות סרט בשבת. הרי כמפקד לא באתי להרשות לאנשים שלי לעשות זאת, משום שזה נוגד את ההלכה. האחריות וההחלטות הן איפה בידי. יצאתי לא בעניינים האלה. אני יושב ומתלבט עם הרבנים שלי. את הסרט הזה נקרא כדוגמה, יש לי גם בעיות של תנועה, פעילות מנהלתית, ואת הבעיות האלה הפכות תחורה בשביל שבת מנהלת. עליי לפתור במסגרת הישיבתית ועם הרבנים שלי. שאלה, האם הנחה שפתיחות ורצון מצד הרבנים לסייע בידך, או שאתה נתקע דווקא בלחץ והפקודה? אלי, נדמה לי שאני יושב עם הרבנים שלי, שאני מחמיר הרבה יותר מהם, לעתים אני מעלה בזה מוקדות שלגביהם סבור הייתי שיש להחמיר, וכאילו הם מחפשים בדרך להתיר כל בעיה. ואף אם זו מנהלתי, ולאו דווקא במסגרת מלחמתית, לא מבצעית עם מלחמה בגלל השנה, לעתים הם כועסים עליי עד שאני מקפיד כל כך. והם לא רק מסעים בידי, הם מייעצים לי הרבה, ולאו דווקא בתחום המבצעי הצבאי, גם בתחום היומיומי. שאלה, לפני שאתה פותר את הבעיות ההלכתיות האלה עם עצמך ועם הרבנים, האם באת במקומים של לימוד עם החיילים פרט להתלבטות האישית שלך? אין לי. אני חדש למדי בפלוגה, בימים הראשונים כשאנשים עוד לא הכירו אותי, לא היה זה קל. לפתע נוחת עליהם אדם המוביל עליהם מסורים ושואלים מה זה פרופסיון, דיקטטורה, אבל אחרי שאנשים מכירים אותי ויודעים שאינני זורק להם סתם מהמותן, הם מקבלים את זה ומקבלים יפה. אתה רוצה לתת לי איזו דוגמה של דמות כזה? אלי, הרי הראשון שבו הגעתי לפלוגה היה ליל שבת, ואנשים הכירו את הסרט. כתב את האיים של תפילה תפילית, והם הבדינו לי שבוא לראות את הסרט. כשגמרתי את התפילה ואני בא לעשות קידוש, אומרים לי, קדימה, בוא לראות את הסרט. אמרתי להם, לא רואים סרט. אנשים לא קלטו פתאום, מה הולך פה? שבוע שבועיים לאחר מכן כבר היה ברור להם שלא רואים סרט בשבת, ובמקום זה ישבו בחדר האוכל וזמזמו להם. שאלה, אתה מנסה גם לתת איזשהו הבית עדיף לסיוע הרבנות הצבאית? וכאן אני מגיע לכך שכל הפעילות היא רק שהוא ביצע בעצמו. אני אסיים סיפור קצר של סיפור נפילתו של אלי. אלי הוביל את הכוח של אריק שרון לכיוון התעלה. הוא היה הזכר הראשון שהוביל את הכוח של אריק שרון לכיוון התעלה. הגיעו שני חברים מהסיירת, שני ותיקים מהסיירת, בעצם אח אחד, שני אחים, אף אחד שהיה מסיירת ואחיו, איציק סופר, איציק היה צלם עובד, הוא נסע לניו יורק לתערוכה שהוא פרסם בניו יורק, ותוך כדי, איך שהתחילה מלחמה תפס מטוס ראשון, הוא ואחיו הגיעו לחולות סיני והצטרפו לפלוגה של אלי. שניהם רצו לעלות את זה לחלם המפקד, שני אחים שרצו לעלות יחד, ואלי בקוצר של מפקד צעיר, תחשבו, לבני גילכם, בני 22, בחור תוך כדי המלחמה, אומר, אף אחד עולה, אף אחד עובר אחורה. וכך בעצם הציל את אחד האחים שלא תהיה טרגדיה כזו, ובמשפחה של שני אחים נהרגו. איציק, שהיה צלם חובב, עלה לזחלם עם מצלמתו וביד אחת הנשק ביד השנייה המצלמה. הם יצאו לדרך לכיוון התעלה ובליל ה-15 באוקטובר, ליל הצליחה, כחצי קילומטר מהתעלה נפגע אלי, נפגע הזחלם. הזחלם היה מלא בתחמושת כי אלי הבין שהקרב אמור להיות קשה. הכל התפוצץ, מתרסק, אח אחד רואה, אח נתן, סופר רואה את אחיו, נהרג מול עיניו, התפוצץ, והמצלמה עפה והתנפצה, ואחרי שהאש שכחה, הצליחו, האח נתן הצליח למצוא את המצלמה מפויכת, פתוחה, ואוספת אותה לתוך איזשהו כלי, אחרי המלחמה נסע לניו יורק, פיתח, ניסה לפתח את התמונות, רק תמונה אחת, הצליחו להוציא משם את אלי מניעת הפילים.
תודה לראשון סגי. אני רוצה לשאול שאלה קשה. לפי הדברים שנאמרו בו, זו גם הנקודה שראשון סגי סיים, מיד כשהתחילה המלחמה, כולכם נפגשתם עם המוות. חברים שנופלים, אנשים שנהרגים, סיטואציות מאוד לא פשוטות בחברה צעירים. במאמר מוסדר, בזאת ראשון את הפלדמים, עברנו על כל הגיליונות שלהם מחוץ לחומות שיצאו בישיבה באותם ימים, אין שום מזכור לחברים שנהרגו. אומרת, יש פה איזושהי התמודדות, והזכרתם קודם, כולכם, אני חושב שזה צריך ללמד את כולנו, הרי בסך הכל אותה דרך שעברו היהודים הנכבדים שיושבים פה, דרך של לגדול בבית עם דרך מסוימת, תנועות נוער שאנחנו מכירים אותם עדיין, ישיבות תיכוניות, ישיבת הסדר, זה פחות או יותר המסלול, ופתאום אנשים צריכים להתמודד, הישיבה מכינה אותנו כמעט לכל מה שמתרחש בחיים, אבל בדרך השגרתית והרגילה, וכאן פתאום נפגשים בעוצמה כזאת, בנורא מכל, במדי, איך מתמודדים עם זה? זה מלווה, זה נמצא, זה באיזשהו מקום היום 40 שנה אחרי, תופס איזשהו מקום, רב יחיאל, מה אתה אומר בסוגיה הזאת?
ברור שאיך שאמרת, עד גיל 22 אתה גדל בישיבה, אתה גדל בתנועה, הדברים האלה חוקים ממך. ביום בהיר אחד הכל מתנפץ ואתה מקבל משמעות מעשית לדברים שאמרת כמה שעות לפני זה, מי יחיה ומי ימות. ואני מוכרח לומר שזה שינה לגמרי, זה היה אירוע מכונן בחיים שלי וזה מלווה אותי עד היום. מי יחיה ומי ימות ומי בקיצו ומי לא בקיצו, שבעצם אפסיותו של האדם, נצחיותו של הבורא, זמניותו של האדם וקיומו לעד של הבורא, שבעצם אנחנו צריכים לעשות את מה שמוטל עליהם, ואנחנו עושים מה שנקרא את ההשתדלות שלנו. אבל בסיכומו של דבר אנחנו חיילים בממלכתו של בורא עולם, ולכן המסר הזה, אני גם כשהייתי רם בישיבת גבעת שמואל עשיתי להדיר לתלמידים על פי דרכם ובהתאם לגיל, וגם היום שאני מוזמן לדבר לפעמים על המלחמה, זה האירוע המכונן של החיים שלי, העמקת האמונה. אני מאמין בבורא עולם במלוא נשמתי, בכל כוחותיי, אני עושה את ההשתדלות שלי. על בעצם האדם יסודו מאפר, סופו לאפר, כציץ נובל, אפשר להגיד על אדם מבוגר, אבל כחלום יעוף, כאבק פורח, כרוח נושבת. אתה יודע, שאני מדבר פה, עולה תמונה לנגד אליי, הסמך מפה שלנו היה אילן ספיניה. אילן ספיניה, אני רואה את זה, אצלי שיורית יושב פה. ובבוקר יום שלישי, נשלח איזה דין סגר, לא ידענו על זה סגר, וכחלום יעוף, כרוח נושבת. זה פשוט קרא אותו לשניים. חצי נפל הטנק וחצי יפה חוצה. וקשה להשתחרר מהדברים האלה. אז כל אחד מלווה אותו, הסיוטים שלו, הלילה שלו, השעות שלו, שעות. אבל ברור שזה אירוע מכונן וקשה מאוד. גם המעבר במרכאות מהפסטורליה לכל הדברים האלה, המעבר החד והחריף. לפני שעתיים ביקשת ממני ועשיתי את זה בשמחה, נתתי שיחה לבני חוץ לארץ פה באנגלית, מה זה מלחמת יום הכיפורים, ואחד הדברים זה היה הטראומה של מלחמת יום הכיפורים. במעבר החד והחריף מהשלווה הרוחנית, מהקדושה למלחמה, וכל מה שנלווה לזה, כל התיאורים האלה של אנשים שנהרגים, שהם אינם, הם אינם, כחלול יעוף, ואנשים שנפצעים וזקוקים לשיקום, ואתה רואה את זה, וזה כמובן אירוע מכונן שאתה מתמודד עם זה יום יום.
חיים, ביום ראשון בבוקר, כבר נהרגים חברים, עוד לא הספקתם, עוד לא התחלתם.
אני אגיד לך דבר שפעם ראשונה שאני מספר אותו, כיוון ששאלת דבר מדהים. אנחנו ביום ראשון בערב, שנכנסנו לשטח המחצבה, צעקו עלינו מרצפה, אל תדרוס אותי, היה חושך מוחלט, אני פצוע, הוא הרוג, ואנחנו ידענו מי בכל טנק, ידענו, אני ידעתי זה הטנק של פלוני, זה הטנק של אלמוני. ואז רוני אייזנטל, היום הרב אייזנטל ואני ערכנו דיון והחלטנו, אמרנו עכשיו אנחנו במלחמה, לא חושבים על כלום, אנחנו מסתכלים בכוונת, יורים ופוגעים, כל החברים הפצועים, הכל אחרי המלחמה, אנחנו עכשיו לא חושבים על אף אחד. אמרנו את זה לעצמנו בעוצמה ובמחשבה צלולה, כמובן שהרמב״ם היה ברקע, שאי אפשר, אם אנחנו נתמוטט, מי יציל את המדינה? כך הרגשנו, הרגשנו שאנחנו הטנקים האחרונים. אני זוכר את חנן אנדרסן שווגמן הזכיר פה, מלפא, צדיק, גם כן מאותו רקע של וגמן, אבל יש צדיק, ראיתי אותו רץ בין טנקים, פצוע אחד על כתף אחת, פצוע שנייה על כתף שני, והוא יורה בסורי שרץ מולו, וידענו, אם אנחנו לא נלחם בכל כוחנו, לא ננצח את המערכה הזאת. זו הייתה מערכה כחוט השערה. בבוקר, יום שני, אנחנו אחורה מהם קדימה. ביום שני בצהריים התקדמנו. ביום שלישי הם מתקדמים. עד יום שלישי בערב, הכל היה כחוט השערה שהם יגיעו לגשר מות יעקב. אני אומר לך את זה, כי אני שומע בכל מיני אירועים וכינוסים, כל מיני פרופסורים ודוקטורים, שאומרים, זה לא היה כך וכן היה כך. אני הייתי באירוע כזה ואמרתי להם, אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים מהמחקר, כולם חוקרים צעירים. אבל אני ראיתי בעיניי את הטנקים זורמים לגשר נוף יעקב. ואני ראיתי בחורים צעירים בני 20 עוצרים אותם בידיים. מה פירוש בידיים? פירוש שיצאו 5 טנקים, 4 נתקעו או נפגעו, 1 הגיע ליד, והוא המשיך בלי לעצור. ואז רוני ואני שנינו קיבלנו את ההחלטה הזאת יחד. אנחנו לא חושבים עכשיו על החברים שנפגעו, לא כי זה לא הייתה מכה איומה בשבילנו, עד היום אנחנו לא שוכחים אף אחד לרגע, אבל ידענו שעכשיו העין שלנו בכוונת לראות ולפגוע בלי שום מחשבה אחרת.
שירתת
בהסדר, ומיני החברים שלך,
לא
שירתת במסגרת
ההסדר,
חברים שלך נמנו
על כלל הציבור, איך
הבקשה
שלך בעניין
הקשה הזה? אכן, אני שירתי בצנחנים, אני לא יודע להגיד כמה חבר'ה דתיים היינו כמה, בני ישיבות היינו 2 בפלוגה, אלי סדם ואנוכי, הפגישה הראשונה שלי והפלוגה כולה הייתה חתך של עם ישראל. וגמן דיבר קודם על המפגש של שתי האליטות כביכול, הישיבה והקיבוץ. אני יכול לדבר על המפגש של עם ישראל כולו, של אנשים, ואחד הדברים שאני מודה לריבונו של עולם כל יום זה על זה שזכיתי לשרת במקום שזכיתי עם חיילים שהם חתך של כל מה שיש בעם ישראל, מכל זווית, מכל כיוון, לא רק רחוקים מאיתנו, הפוכים מאיתנו, כולם צדיקים. אני אומר, לראות את מסירות הנפש, את הנכונות למסור את הנפש כדי להציל את עם ישראל, כמו שהוא אמר, כפשוטו, באופן ברור לחלוטין, התחושה הזו שעם ישראל נמצא בשעות האלה על הכתפיים שלנו, שלנו שחלק מאיתנו בלי שמץ תורה ובלי שמץ כלום, ואנשים במסירות נפש אדירה עושים את זה. זוהי תחושה מופלאה שאין כמוה, תחושה של התחברות לעם ישראל, תחושה של שייכות לעם ישראל, תחושה שמי אנחנו שנאמר מי יותר צדיק ומי פחות צדיק בגלל שהוא מניח תפילין כאלה או תפילין אחרים או לא מניח תפילין. מה כל זה עומד כנגד אנשים שבהכרה צלולה, בשלווה, ברוגע, מוכנים למסור את נפשם ומוסרים את נפשם באדם ישראל. אני רוצה 2-3 סיפורים קטנים בעניין הזה. המפגש הראשון, מה אני עושה? אני זכיתי להילחם גם בששת הימים בירושלים. ליד שכונת שמעון הצדיק, היה שם בית שעלינו מאבק היום עליו. היינו חוליה של 3 אנשים שנכנסנו לכבוש את הבית הזה, מאיזושהי עמדה ירדנית 10 מטר מאיתנו. טק טק, אני הולך ראשון בחוליה, בחור שאחריי נפגע, אני ניגש אליו להנשים אותו, אני מחזיק אותו, ואחרי כמה שניות ברור לי שהוא מת. הבחור היה חבר קיבוץ נחשון של השומר הצעיר. כשחזרנו מהמלחמה, ההורים שלו חיפשו מישהו שהיה איתו, והם קיבלו את שמי בלי לדעת שהוא נפל בידיים שלי. והגיעו אליי, ואני ניסיתי להתחמק. ואמא שלי הכריחה אותי להיפגש איתם. ואז הראו לי מכתב שלו,
שהוא כותב הביתה, תשלחו לי בקשה חבילה, אבל תשימו רק דברים קשרים, כי יש לי חברים דתיים. בדרך אל התעלה, אני שכיר. אני מימי לא ישבתי בתוך טנק. אל התעלה, נגיד אחר, המשימה של החצי חטיבה שלנו בערך, הייתה בעצם להעביר את המערכה מסיני למצרים, כלומר לחצות את תעלת סואץ מערבה, להקים ראש גשר שעליו היו אמור השריון הישראלי לעבור ולהעביר את המלחמה עמוק לשטח מצרים. לא היו לנו זחלמים, לא היה לנו שום ציוד. המגד שלח מפה מפקדה עם מחלקת הרכב, אל תעיזו לחזור בלי זחלמים. מאיכשהו נסעו עמוק לתוך סיני, רחוק מהתעלה, ומצאו איזה גדוד חרמש, רק התגייס ולא בלו, פשוט גנבו מהם את הזחלמים. והגיעו הזחלמים, ולא היה מקום ליותר מחצי מהכוח שלנו. משתי סיבות, א', כי היו מעט זחלמים, ב', כי על כל זחלם כזה הייתה מונחת סירה שבה היינו אמורים לחצות את התעלה. ולראות איך אנשים נלחמים על המקום, מתחננים שיתנו להם לעלות על הזחלמים האלה, כשהיה ברור שזאת משימה מסוכנת מאוד, אני אגיד את זה במילים. נסענו בזחלם, בזחלם לא היה לי מקום. מי שמכיר את הזחלמים הישנים, יש להם דלת מאחורנית, משני צידיה, בערך מהמרחק שביני למחיל, יש מאחזים לג'ריקן. אני עמדתי על ג'ריקן בצד אחד, מנסד ג'ריקן מצד אחד, חשוף לחלוטין. בצד השני עמד בחור מהנדסה ימית שהיו אמורים לתפעל את הסירות. הנסיעה הייתה אמורה להיות בטיסה. היא הייתה איטית יותר מההליכה משום שהצירים היו חסומים בכל מיני רכבים שיצאו מהתעלה. לאורך הדרך שכבו, היו רכבים פגועים של ידם שכבים הרוגים, הרבה מאוד מהם שלנו. התמונה הייתה איומה והמחישה בצורה שאי אפשר להבין יותר, שמה שהיה ברור לנו כתיאוריה זה באמת עם ישראל על הכתפיים שלנו עכשיו בעניין הזה. באיזה שלב בנסיעה הזאת, והפגזה איומה לאורך כל הדרך, רכבים שבאים ממול שמחלצים אנשים מאזור התעלה, צריך לומר שכל מוצבי התעלה או נפלו או מה שיכולו לעשות זה איכשהו להחזיק את עצמם. ורכבים ש... הנסיעה איטית מאוד, בשלב מסוים יורדים על ידינו, לאורך כל הדרך יורדים על ידינו הפגזות, בשלב מסוים הבחור של ידי אומר, חבר'ה, הלכה לי עין, כתף רסיס בעין. חצי דקה אחר כך הוא הלך אחרי העין של כנראה נכנס רסיס, והבחור נכנס, בהתחלה פגע בעין ונכנס עוד קצת נימה, הבחור נהרג. זאת הייתה פעם שנייה שאני הרגשתי שאני אורכות את פעמים בעצם בדמית וירטיל שחד, שחידונו של עולם מחבק אותי ומלטף אותי. אורי מיימון, בחור שבני הבחור קרוי על שמו, היה סטודנט מצטיין, היה במלחמה, לקראת עצמו, היה בארצות הברית באיזושהי השתלמות לימודים. הוא הפך את העולם, עלה על מטוס, הגיע ללוד, צלצל לאמא שלו, אביו נהרג בתאונה, שנתיים שלוש קודם, צלצל לאמא שלו, אמא שלום, אני מדבר בארצות הברית, מה קורה אצלכם? אין טעם שאני אבוא, כי ממילא אין לי מה לעשות, וזה, אל תדאגי, אני בסדר, אני נשאר בארצות הברית. הוא הגיע אלינו, ו... הרגיע את אמא שלו במצעי שמחת תורה, והוא נהרג. כלומר, אי אפשר לשאול במלחמה עצמה, זה לא רק בגלל הרמב"ם. כשאתה עסוק במלחמה, אתה מרוכז במלחמה, אבל אתה רואה ואתה מפנים איזו גבורה, איזו קדושה, איזו מסירות נפש, ואז אתה מרגיש שאתה שייך לעם ישראל, ואתה לא איזה גוף מוביל בעם ישראל, אתה חלק מהמונים רבים ש... איך הרב אדרי ציטט קודם את רב שלום זלמן, רוצים ללכת לקברות קדושים לשם. עוד סיפור אחד קטן בעניין הזה. חרב טוב שלי נהרג מפגיעה בראש, המוח שלו נשפך.
פינו אותו. זה היה, הותקפנו התקפת קומנדו מצרית מעבר לתעלה כבר. התקפה איומה. והוא נהרג, פינו אותו. למחרת, כשהייתי לעמדה שלו, ראיתי את המוח, ואיכשהו הייתה לי בתודעה, אולי גם מדיבורים עם רב אביגדור, שהמוח זה עיקר האדם. שמרתי אותו, אספנו, אלי ואני אספנו אותו לשקית עם חול, וחיכינו עד שאפשר לפנות, כי דאגנו שיש חשיבות עצומה, ואני לא יודע אם צדקתי, אם צדקנו הלכתית או לא, להביא את המוח לפגורה. זאת הייתה דרך ההתייחסות שלנו אל העניין הזה.
רב שלמה, ביחס לשאלה
הזאת. טוב, בצורה ישיבה לשאלה, האמת שבמלחום היום כיפורים, רוב ההרוגים, מרות הזוועה, שאני ראיתי, היו של האויב, שהתותח שלי גרם להם, בין אם זה בישיבה הטנקים העיראקיים, בערב שבת בחול המועד, ובעוד מקרים לאורך המלחמה, בערב סוכות, הפיצה, ובאמת לא כל כך הייתי צריך להתמודד עם השאלה הזאת. ברור שהשמועות שהגיעו אליי, בעיקר אחרי המלחמה, אבל גם מיטתם של חברינו, כמו שתיארתי בקשר שמענו על המפה שלי, עמוס בן דוד, שנהרג. אני באמת אומר את האמת שלא, אז, באותם שנים, לא כל כך היה לי קשה העניין הזה, ורק בהמשך הדרך, ודאי שאתה מדוע אפילו קשה מאוד בכל הנושא הזה, אני חושב שהאמת היא מה שאמרנו בישיבה, מה שאמר דוד המלך, אולי היה מקום לשיר את זה פה בציבור, מזמור לדוד, השם רואי לו יחסר, גם כי אלך וגץ על מוות, לא יראה רע, כי אתה עמדי. שבתך ומשנתך הם הימחמו. התורה אומרת, בנים אתם השם לוחכם, לא תתמודדו, לא תשימו כוחה ביניכם למת, כי עם קדוש אתה, השם אלוהיך, ובחר בחר השם אלוהיך מכל העמים, ובאת לא סכולה, מעט מכל האדמה. אז כמו שהמבן שם אומר, יש אישה עבוד הנפש, ואני נותן השם אלוהיכם, אנחנו לא כל כך שפילים, זה רע, האמת שהשתקח מהלב. ואני חושב שהתיקון העיקרי, זה באמת העובדה הזו, שאתה מבין בסופו של דבר את המטרה, כי יש לה. אתה עמדי, גם כי לך בגי צלמן. כל מי שנהרג במלחמות ישראל, בסופו של דבר, הוא, אפשר להגיד לפי האמת, הוא זכה להרים הכתפיו את מלכות ישראל, ובאמת זכה להתעלות גדולה מאוד לפי האמת, גם שזה מאוד מאוד קשה כזה. כשמבינים את המהלך הכללי, מסתכלים קצת על האסונות פרטיים בצורה קצת אחרת. וזה באיזשהו מקום מה שהיה ביום כיפור. הציבור בטח שומע בימים האלה שיש עכשיו מהלך שמפקדים ממשלת יום כיפור לשנות קצת את תודעת הציבור, להפוך את השם יום כיפור לא רק לטראומה נוראית, נכון, הייתה כזה, היא עד היום אולי הטראומה הכי נוראית של מדינת ישראל, אבל להפוך את זה לפי האמת לניצחון, לתודעה של ניצחון, כי בסופו של דבר, ממצב כך נורא, להגיע להיותנו בפעתי דמשק, רק כדי כך שיכולנו להוציא בסוריה מהמלחמה, וכן לעבור לקילומטר ה-101 ולאגוף את הארמיה השלישית. כל זה באמת הישגים נפלאים מאוד וגדולים. אני אגיד דבר שאני אמרתי אותו לפני 10 שנים בכינוס בישיבה. אני לא קיבלתי בשוויון נפש את כל חבריי שנהרגו במלחמה. 90 לוחמים מהחטיבה שלנו נהרגו. כולם יודעים שבמרגלות שהר שימון ברמת הגולן ליד נפח, יש שם את האנדרטה של החטיבה שלנו עם השמות של כל החיילים והמפקדים שנצחו שם. אבל אני קיבלתי מהמלחמה כוחות מדהימים להמשיך את הדרך. אם שאלו אותי איך ניהלתי בישיבה לצעירים 25 שנה בהתמדה בקשיים שלא יאמנו, התשובה היא מהמטורות של מלחמת יום הכיפורים. אם שאלו אותי איך עמדתי לפני כ-14 שנה במצב נוראי שביתי היקרה תמר עליה שלום נהרגה בתאונת דרכים והשאירה לנו שני יתומים, אנחנו עברנו תקופה כל כך קשה, איך עמדנו? התשובה היא בזכות הבית ספר שלנו במלחמת יום הכיפורים, והאמנו כל הזמן שזה כנראה חלק ממהלך גדול, ממהלך חורים. אני רוצה לספר משהו מחריד. איזה שנתיים אחרי הכנס פה בישיבה, במלוא 10 שנים, במלוא 30 שנה במלחמה, פגשתי בחתונה את אחד מבוגרי ישיבת הכותל ששיקל את בנו במלחמת שלום הגליל. והיינו פה במלחמה ממש על בלבנון, מה שנקרא, בלבנון. אז הוא אמר לי, הרב גולשטיין, אתה לא יודע איזה חסד עשה איתך הקדוש ברוך הוא, שמשאיר לך נכדים מתמר עליה שלו. אני, ששיקלתי בן בלבנון, ואין לי אחריו המשך, אני היום רואה מה זה היעדר, מה זה שבוי, כמה זה כואב לי העניין הזה. אתה לפחות, יש לך המשך. הציבור יודע שחתני האלמן מתחתן שנה וכמה חודשים אחרי האסון של תמר, מתחתן עם ביתי, עבר בתור מחדש, הקמנו את הבית שנפל, הקמנו כפשוטו חובה מחובות ירושלים. ראינו שיש כאן איזה מעלה, יש כאן איזה מימו, הקדוש ברוך הוא דיבר, מי שהיה אז בלוויה, וחדרו בלדי, זה הקדוש ברוך הוא דיבר אז עם כל המוסדות החינוכיים שלהם. היה אז משבר גדול של דתל"שים, היה משבר אז שאנשים כאילו יפנו עורף ללימוד תורה, נקרא לזה מסורתית, דהיינו ללמוד חומה שקרה שברמבה, ללמוד סוגיות כמו שלומדים, כמו שלומדו מאות שנים. היה משבר גדול בדברים הללו, תנ"ך בגובה העיניים וכל מיני דיבורים, והאסון שהיה אז גרם לזעזוע, גרם לתיקון. אז לכן, גם כי אנחנו כצדיים לא היו רבה כצדיים. ואני מזה רוצה לעבור גם לעוד נקודה. אני שיקלתי לפני כ-4 שנים, 6 מתלמידיי שנהרגו בספרייה של ישיבת מרכז הרב, 6 תלמידים, זכיתי להיות רב שלהם, חינכתי אותם, השקעתי בהם כל כוחותיי, הייתי איתם בקשר מדהים, ממש כמו שכתוב במגילת איכה, אשר פתחתי וריביתי אויבים כנעם, היה נסגר בהם. הדבר הזה השאיר בי צלקת יותר גדולה, אני חושב, מביתי ומכל שעבר עליי. איך קרה דבר כזה בחורים, כאלה צעירים, מדהימים, קדושים וטהורים שעלו על הירוקים. אבל גם כאן, גם כאלה צבא, אני לא יברה, כי אתה עם מדהים. אני סיפרתי לפני כ3 שנים, בכנסת ישרון, מערכתי את זה, מערך מאוד יפה, חלומים, אבל עמיתי. סיפרתי שם שהבחורים עצמם הם באו ואמרו לנו, אנחנו מבינים את חובתנו. כרגע אני לא אספר, כי הרב לא מרשה לי לפני הזמן. אבל הם בפירוש, הם באו לקלוט שנה בהשתתפתם, הרב, עשינו את חלקנו, מילינו את תפקידנו. מי יודע איזה גזרות? קשות היו אז על מדינת ישראל, לקראת הגעתה לגיל 60, ופעם אמר מי שאמר שמדינת ישראל לא תוציא אפילו עם בית חודש, כי יש לך חסש לאופן של תרפה, ושיצאנו מהכבד לגיל 60, כנראה היה גם כתרוגים, ומישהו היה צריך לתת תיקון, נקודה צדיקה, מחברת באיזה קורבן, כפרה, מזבח כפרה, ולחות את העניין הזה. זה אולי התמודדות שאני יכול לענות במשכות. אני כל שנה לוקח את תלמידי ליד השם, ואנחנו עוברים שם על כל מה שרואים ביד השם. האם זה לא התמודדות במשכות? רק לפני כ-70-75 שנה אבותינו נורו לבורות, הסבא שלי נורא אל הבורות. לראות מה שהאייזן חופן, היו עושים בירי על הבורות, בהצמדות לה, ביקוחות, אחר כך ברכבות, חנות המוות, לשמוע את חותנתי, מספרת שתיחי ותאריך ימים, מספרת איך שהגיעה לאושוויץ, לבירנקאו, בימים שלפני חג השבועות, שהתחילה לראות שם את המדורות, את האור, שהיה כל לילה מהרובות, וכדומה. השאלות של עם ישראל היא מאמן, שלא, לא היום. אבל באמת הפתרון הוא, גם כי אנחנו כעץ המוות, בדבר רב, כמו שהיה אומר מרן הרב צבי יהודה, ראינו חידוש גדול של חורבן בשואה, אבל ראינו כמה שנים לאחר מכן חידוש גדול של בניין, ואי אפשר להפריד בין הדברים. אני לא יודע מה התשובה. הרב מלובביץ' אמר שאין תשובה לשאלה הזאת, אמר רבי עקיבא אשתו, ככה למה שלא נפלא. אבל אי אפשר גם להתעלם מהעובדות שראינו חידוש גדול של בניין. השם יעזור שכל מה שכול שעברנו וחווינו שיהיה חידוש גדול של בניין ונעשה לעילוי נשמתה ונצפה לסוף שבת תאזינו אבינו ואימו גם לדעת בקור ונעקר ישיר את זכר וחיפר וכנותו.
אנחנו צריכים להסתרז ממש שני סיפורים קצרים, רבי יוסף בן שחר ורבי אלוף, בבקשה ובזריזות. השאלות ששאלה אחר או שניים ונסיים, ממש לבקש לענות בקצרה.
דבר קצר, קודם כל מבחינת המשכות שהזכר הרגע, אני לא יכול להתאפק ולהזכיר את הרגע. הזכר את רמז בן דוד, שהכר אותו בסך הכל זמן קצר ולא קודם. אנחנו אותם שלנו נשאר בשיפוי משום מה, ואת המשפט שקראו לו גרמן שלוש, גרמן שלוש, זה היה כאילו של המסן דוד, ומי שאומר לו גרמן הוא לא יענה לך יותר. זה מלווה אותי, למרות שאני לא אדם מרשן, ואני רוצה להגיד שאני משתדל ללכת עם הלכה כמו מתמטיקה, להיות מתמטיקאי וללכת מה שצריך לעשות, זה מה שעושים. אז אם ביום כיפור בצהריים בשתיים נשמע את הזקה, אז הלכתי ושאלתי אם נתן לי את הרב דרי, האם נתן לי את הרדיו, כי אולי קוראו לנו בסיסמת הגיוס, והרב דרי שלח לי אומר לי, תיקח במשפחה ברלי, ילד קטן שהוא ידליק את הרדיו, לא היה ילד קטן, ושינוי, וצריך להתקין, אז מתקין, למרות שזה שתיים בצהריים, באמצע יום כיפור. והצד השני של זה, במלחמה, נלחמים פה מלחמה. ואני לא יודע, לא עשינו פיונים, לא עשינו החלטות שעכשיו נלחמים ולא עושים שום דבר אחר, לא חושבים על שום דבר אחר, אבל יש גם את הצד השני, את המעבר, זכור ביום, בערב שבת, פחות או יותר הגענו לקו, אותו כבר מסר עם המלחמה עם העיראקים, ולמחרת בבוקר עלינו לידור חמישה אחר, היה כמו לילה, עלינו לידור חמישה אחר, ועלה השחר, צריך להתעל ידיים. אז רשב עומד על הטן שלו, עד שרצית, הייתה איזושהי מגיעה, ופתאום עומד ולוקח מגיעה ורוצה לתעל ידיים. אני לא זוכר זה על זה, או כמעט יותר מאוחר, אני מתעלת ידיים לסעודה. בכל אופן, אני צועק לו, והטן שלנו, תיזהר, אל תתעל מחוץ לטן. אז הוא שואל אותי, למה? אמרתי לו, כי הטן זה רשות היחיד, ולמטה זה קרמלי. ואתה תשפוך את המים, יש את זה, וקרמלי. והוא אומר לי, הייתה עובדת על הסב, ממה אתה זה שפה? ואז אני עונה לו, אני שומע את זה, אני אומר, מפיק של הרב טימוטרובסקי, אבל זה כוח שני. השנייה הזאת, הקליק הזה, הפך אותי מחיי, שלא חושב על שום דבר חוץ מהפגז והמהיר והקדימה ואחורה וכו' וכו', לבחור ישיבה של מה שבחור ונמצא בטעם, אבל בחור ישיבה שאלה אחרי ישיבה.
זה היה יהודי שגר בתחביה, אבא שלו היה שבין בגרמניה, הוא חי לבד בירושלים, אמר לו על יצידה, הוא היה אחרי כל הקהילה. ובמוצאי אחד, אחרי כל מה שבא, כל מה שבא, הוא מטלפן אליי הביתה, הוא אומר לי, תשמע צריך לומר לחבר, הוא אומר, תגיע אוטובוס, קח אותנו למחנה יפתח. בסדר. אני שואל אותו, אם אתה היינו נעד אחד, לשיחה כשאתה ראים בקטי נסיעה, אז הוא אומר לי, אני כבר בבקיר את המודלת, אני אמרתי לו, מה, ישבת פה בי בשקט שפקיר את הידיעה? ולא, הייתי משנה לבות, ראיתי לו משנה, ראיתי איך מתפלדים, או שהייתי מתפלדים, אמרתי תפילה כזאת, אני לא יכול להפריע להם. אני חזרתי בבית על הרחביה, לא הייתי עושה שקט. לא מבין. באתי כשגענו בלילה, יצא ביוצא כספר מרחביה, אנחנו ניתן לגושיתיון, אנחנו נצא לגושיתיון, עשינו את זה מישיבת גוש, אחר כך באנו לרוב, אמרו לגושיתיון, גם נצא לאוטובוס, נצא ללך תל אביב, חניון של אוטובוסים, נחזיר את האוטובוס, לאוטובוס, הגענו את זה, באנו לחניון תחת, אני יודע מי ש... כל הזמן מדברים עליו, אבל לא יודע מה שהיה, מחנה יפתח, תחת הלחמה, אולי מחנה שקרנית. אחד בעולם עם הראשון, הביאו לו את זה בלי ידיעת אף אחד, עשו אנשים נגועים, וגרמו וסחרו את כל הטנקים, וחזרו ליד...
מנסורה.
מנסורה. מנסורה, זה מה שהוא המחנה הקודם. מי שם הביאו, אף אחד לא היה, ולדעו איפה זה, ולדעו מה זה, צריכים לבאס, נגועים, קצת לראות לטפל בטנקים, כי הם היו זוכים. פנו בלילה, ואחרי נפתח, ואנחנו בוקר, ושאר וזה, מה עם הסחלמים הזה? אין לכם סחלמים. אנחנו היום בבוקר, יום כיפור, באו חטיבת גולני, שהם בסדיר, הם חיילי כמו שלך, ועשו אותם בתוכים, ואומרים, אני חייה הכלל. אז מה, חכה, חכה לחטיבה.
אוי אוי.
המפקד אומר, נתתי להם את כל הזכרים שלכם שיצאו בונן ישר אחד, אתם באתם בין לכם מה ניסו, אז תשארו פה בינתיים כל הביס כל איתנו חיים וחיים הוא היה רוקר בבונן אנחנו עוד יודעים שם שמיים מהם אם אתם יודעים שיש אותנו שהוא יכול היה בשביל את הכל לעבוד מה איתו? הוא הגיע כבר אבל הוא כבר לא חכו כבר הגיע, חלה אותם, למפקד החכה, כבר חלה אמונה, כבר נראה.
תודה רב, שחר, תודה רב, ולראות, אנחנו חייבים לסיים. אני רוצה להפנות לפורום שאלה בבקשה שהתשובות יהיו בשני משפטים ולפני כן איזשהו קטע של הרב שלה איך הוא מתייחס לסוגיית האמונה שעלתה פה מתוך הדברים והשאלה שאני מפנה לפורום הנכבד איך המלחמה הזאת, הדברים עלו, אמרתי במשפט אחד ושניים, איך הנקודה האמונית הזאת, איך היא השפיעה על החיים, האם בתוך המלחמה, בתוך הסערה הזאת, אפשר לקבל בגלל החלטות, האם הדברים שאתם עוסקים בהם היום, הם נובעים מתוך המלחמה, אם המציאות הייתה שונה, הייתם היום נמצאים במקומכם, אני יודע שאני שואל הרבה שאלות, אני מבקש הרבה תשובות, אבל כל אחד שני משפטים, לאחר מכן נערוך טקס לזכור קצר, אחרי זה תפילה טובית.
זה לא עובדה, אבל זה סוגל לא עובדה, זה
חיי במתנה, ובכל יום אני משתדל לעשות דברים שיעסקו ביישובו של עולם. הרב דרי שליטה אמר בחתונה שלי משפט, שטיל עובר כמה מילימטר מהמוח ובן אדם נשאר בחיים, אז הוא צריך לחשוב על מה שהוא עושה. קיבלתי משמעות לחיים, ובכל ערב אני משתדל מאוד לחשוב, האם תיקנת משהו בעולם, האם עסקת משהו ביישובו של עולם. כאשר אדם עבר מה שאני עברתי, כאשר עברתי מה שעברתי, ברור שזה אירוע מכונן. בכל יום אני זוכר את הפסוק, את הלך לפני השם בארצות החיים, וכמו שאמר רבי שמעון, שיצא מהמערה, היות שקרה נס, אלך ותקן דבר. התחושה הזאת מלווה אותי 40 שנה, ומקווה שאם ירצה השם, תמשיך ללוות אותי עד סוף ימיי. רב
חיים, בזמנו שקודרת שלושה נדרים, ותספר לנו.
אני אומר שיצאתי משלוש הרגשות עמוקות מאוד. אחת, שגיליתי עד כמה עמוקה יכולה להיות האמונה, ואין ספק שזה משפיע כל רגע בחיי עד היום. הדבר השני, כוחה של תפילה. התפילה מאז בעיניי שונה לחלוטין, עם הרגשה של קרבת אלוקים. והדבר השלישי, שאם אתה שואל על מנדל, שלעולם לא תדבר שום דבר בגלל אחד מישראל. אני ראיתי במלחמה מה זה עם ישראל. איש צעיר שעומד עם כל הטנקיסטים, עומד אישור אופקים, שנתיים בצבא, עומד לו מה אתה עושה פה? ביום שלישי, אומרים שלושה טנקים נשרפו, וכל אנשי הצוות נהרגו, אני מחפש עוד טנק לעלות עליו. ואז אמרתי, מי כאבחר ישראל לא יחד בארץ? היהודי הזה, אז חשבתי על זה, עוד 40 שנה יהיה מובטל בבאר שבע. מישהו ידע מה הוא עשה בשביל העם הזה? מישהו ידע מי זה העם שלנו? והרגשה הזאת עד היום מתנבאת באותה עוצמה כמו שהייתה אז. מי כעמך ישראל כל יכול בארץ.
יישר כוח רבי יצחק, שני משפטים,
שלושה.
הפעולה שלנו הייתה אולי הפעולה המחוצפת ביותר. אנחנו מוצאנו את הטענה, השריון של צה"ל היה לנו למוחרת בבוקר לעבור באמנה בתוך סיני, הוא נתקע, קשר ביבי נתקע, לא הגיע שירון, היינו שם לבד 10 ימים, אוכל לאכול לא היה. אילו המצרים היו מבינים מה קורה, היו שולחים 4 טנקים בלי תחמושת, לא היה לנו נשק נגד טנקי, והם היו פשוט מוחקים אותנו בשרשרות. הם לא עשו את זה, אך אנחנו עלינו המון מצרים, בדרך כלל לא הבינו שאנחנו שם. 10 ימים אחר כך השריון של צה"ל נכנס. חסד השם עלינו שהיינו שם, חסד השם על עמו שהפעולה הזאת צלחה והחזית הדרומית הסתיימה בניצחון. א',
בעצם כולם הקשרים על מילת הסיפור של רב חיים, על התפילים של חזרת חד בנפח, שזה היה ככה בין השמשות לזמן של ספק שלא ספק. כשאנחנו גמרנו את הכיפור שלו מצד הסורים, המצרים, הייתה שם שפניה, והנפי הקריצו שנחנו בהפגזור. אני לא בטוח שהיו שם שבעה לשבעה טפחים. אני סיכחתי בענפים את השפניה, והנחתי את עצמי שם, התלבטתי לברך או לא, כי זה היה ספק שבאתכם ברחת, זה הדבקות במצוות, ההשתוקקות למצוות שקיבלנו שם. כשסיפור הטריוויה הגיעו עיתונאים, ומישהו שם הכיר אותי מלחמה בירושלים, ושאלתי, איזו כספים, אתה נלחמת בירושלים, ועכשיו אתה נמצא בעבר נתנה במצרים, מה הרגשה? לא תמיד אני נלחם על ירושלים. התחושה הזאת שהכל מאוחד, שחסד השם לי, הניצחון האדיר הזה שכל מיני סדרה נשמן הפכו אותו בכישלון, זה הניצחון המופלא אולי ביותר בתולדות צה"ל. במקום להמיך את הרוחות היה צריך להביע את הרוח, להביע את הרוח, משום שפשוט לא נתפס שתוך פחות משלושה שבועות הפכנו מעם מוכה מכל החזיתות לעם מנצח סמוך לבירות של אויבים. אני אישית קיבלתי גם החלטות מעשיות בהמשך הדרך. אני אדם יותר אחראי כלפי עצמי, ודאי וודאי כלפי עם ישראל. הלימוד שלי הוא אחר, אחר, אחר לחלוטין. כל ההתנהגות שלי כאדם מאמין, כאדם שמשתדל להיות מחובר לתורה, היא אחרת לגמרי. ואחרון אחרון חביב, לעסוק בדוד המלך, לעסוק ביהושע, זה תורה. לעסוק מה שהם עשו, זה ודאי וודאי שזה תורה.
שלום, משפט לסיום, במשפט. אני ממש מתחבר לכל מה שאמרו קודמיי בעניין הזה. אני רוצה לומר שהמלחמה מלווה אותי כל הזמן. כדוגמה, אני מדי פעם מספקתי את תלמידה, אני חושבת על הסיפור, סיפור מודר. אחרי, במלחמת שרון, היו ברמת הגולן. היה פגישה של חטיבה לחטיבה שלנו במחר, והשריונאים מאוד התכוננו שאנחנו עושים כל כך הרבה מילואים וכל היתר בעורף חוגגים. אמר להם המח"ט רן סביב, תדעו לכם, כל החברה האנושית מתחלקת לשני סוגים. יש כאלה שיושבים על הקו ויש כאלה שסוחבים הגלגל. אתם נראה שתמיד סוחבים את העגלה. אפילו במחאה על המון שפתות שלא עלו לעמדות ולא נלחמים. אבל מי שיודע לעלות לעמדה ולכן הוא זה שסוחב את העגלה. זה רק דוגמה אחת. הרגשה הרוחנית הכי גדולה שתמיד במחאה זה הגבעה. בימים יומיים אני בעיקר חושב על הרחמה כשאני אומר לאל עורך דין, יודע מחשבות ביומיים, כשאני רואה נערים צעירים בישיבות, לפעמים צוחקים, עם כלום דעת. אמר יוחנן, אסור לאדם שימלא את פיו שחוק בעולם הזה, זה לא מניצב. אל מול המדורות של יום הכיפורים אפשר לקיים אותם. זה רצינות, אחריות, זה נפלט, אולי בעיקר לכלל, לכל ההנהגה של המדינה. נפגשתי עם הרב חיים בקינה, במלחמת לבנון שתיים, ואנחנו שנינו לא האמנו לחדשות, למה ששומעים, איך חזרו על אותם טעויות, אותם חטאים. אז זה דבר אחרון. הדבר האחרון, אני חושב ש... ההשגחה הפרטית של הידע במלחמה והזכות הגדולה לקיים את המצוות זה מה שנתן לי את הכוח של האמונה וחיזוקה. אם אדם שלי נפגע דווקא בערב שחקות וכתוצאה מזה הגעתי לאמת וקיימתי שעה מצוות שחקה במחתור שאדיר זיק על השלום סיגח אותה ודאג לנו לארבע מינים. הוא הביא את הגולה הדסה הרבה ואני עתיד את פה וקיימנו מצוות ישיבת צפת בערב ראשון של סוכות. ולמחרת בבוקר נתנו לולב וקיימנו מצוות דאורייתא. ורק אחרי צהריים יצאנו מהפריצה לקיים ומתחתן בתחילת היום הראשון בזכות ונפרד אחרי ראשון ונכנסתי ועומק השטח הסודי. כל המכלול הנפלא הזה, של קיום המצוות המכלול, עשיית המשפט והשכחה הפרטית, שראיתי לאורך כל הדרך, בצורה כל כך מדהימה, זה נתן לנו בכל שם. ובשביל כולם אני מתפלל שצדיק ולמדו יחיה.
תודה רבה. אני רוצה להודות לכל הבוגרים שהגיעו, וכמובן להודות לארבעת הילדים החשובים האלה, שכל דקה אצלנו חשובה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.